אומרת, הכוחות האלו, הם גם, כל אחד נותן לחבר שלו מה שאין לו, וגם כל אחד מבצר את הקיצוניות של הכוח השני. שאם לא יהיה לו איזה קונטרה, הוא יצא מהמקום שלו. הוא יצא מהתפקיד המדויק שלו. והרב ירחיב את זה בהמשך. אז זה כל זה סוגריים לומר, יש פה, זה שיש פה שלוש כוחות עקרוניים בתוך האומה. הדבר הזה הוא בעל ערך, הוא בעל תפקיד. זה בסופו של דבר, אם אנחנו נדע לפעול איתם בהרמוניה ולאחד ביניהם, הכוחות האלה מאוד מאוד יעזרו אחד לשני ומאוד מאוד יאזנו אחד לשני, בסוגריים. אבל עכשיו אנחנו סוגרים את הסוגריים וחוזרים להמשך המשפט. ותחילת המשפט היה, אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, עכשיו סוף הסוגריים, נניח בפיזורם. בסדר? אתם רואים איך זה בנוי? אומללים נהיה עם את הכוחות הללו, בסוגריים, שהם אמורים לאחד ולעזור אחד לשני, אומללים נהיה, סגור סוגריים, אם נניח את הכוחות האלה בפיזורם, נשאיר אותם ככה להתכסח אחד עם השני. במרידתם זה על זה. ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת כצר למחנה השנייה. זאת אומרת, אם במקום ההפריה הדדית והאיזון שכל אחד אמור לתת לשני, יהיה פה רק קטישה וחוסר הכרה בשום ערך שיש בצד השני, וחוסר נתינת מקום ומלחמה, אומר בסופו של דבר, מי יפסיד מזה? כולם. אומללים נהיה. טוב, עד כאן הקדמה עקרונית לכיוון, ועכשיו הרב מגדיר את הכוחות. מהם שלושת הכוחות העקרוניים שהרב רואה בדורו, עוד ננסה לראות אם זה גם בדורנו, והרב אומר על כוחות עקרוניים כלליים באומה. הקודש, האומה, האנושיות. כך הוא מכנה אותו. כוח הקודש, כוח האומה, וכוח האנושיות. הרב עוד מעט יפרק לנו את הכותרת הזאת, הסביר כל אחד מהכוחות האלה, מה הוא, מה עניינו, מה מניע אותו. אלו הם שלושת התביעות העיקריות, שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. זאת אומרת, אומר הרב, זה אפילו לא, זה לא רק ישראלי, זאת אומרת, יש לזה, לכוחות האלו יש היבטים אוניברסליים, גם אצל אומות העולם. כמובן, באופן אחר, בקומה אחרת, במנגינה אחרת, אבל עדיין, שלושת הכוחות הללו, אומר הרב, החיים תמיד יורכבו משלושתם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או איזה ציבור. זאת אומרת, יש שוני בפסיפס, באופן החיבור של שלושת הכוחות האלה. אבל תמיד יהיו את שלושת הכוחות האלה, ותמיד יהיו אותם, הרב אומר, בכל ציבור, בכל חברה, ואולי אפילו בכל יחיד. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, שלא תהיה מורכבת משלושתם. טוב, עוד מעט הרב ירחיב את זה, אבל אולי נאמר כבר, לפחות באופן ראשוני, כן. כן, כן. זאת אומרת, מה עם שלושת התביעות? בוא נגיד ככה באופן ראשוני, אומרת הרב חיבס. הקודש זאת התביעה שרוצה את העולם העליון, את העולם האלוקי. אז זו, בעם ישראל זה יהיה בסגנון שלנו. זה יהיה מי שרוצה את התורה דואג בעיקר לתורה ולרצון השם וכו'. אבל אצלו מאותו עולם זה יהיה בסגנון שלהם. כן, בעלי הדתות, אלה שמחפשים את הרוח, את העולם האלוקי, את העולם העליון. יש כוח שני שנקרא האומה. שזה הצד הלאומי, אלה שמה שמניע אותם ומה שבעיקר מפעיל אותם וחשוב להם, זה כאן זה העוצמה הלאומית והחוסן הלאומי, הביטחון והעוצמה של האומה. והצד השלישי האנושיות, שזה מה שמכונה ההומניות, כן? הצד האנושי שעניינו לשמור על האדם, על הרגישות, על המוסריות, על צלם אלוקים שבאדם. שלושה היבטים, שלושה דגשות שונות, שאומר הרב, כל פסיפס חיים בסוף הוא באיזשהו מקום קונסטלציה של, של, של שלושתם באיזשהו הרכב כזה או אחר. נראה שהרב אומר פה גם הפרט, זאת אומרת גם בפרט יש את כל אדם, בסוף יש לו שלושת ההיבטים הללו, וכמובן שאנשים יהיו שונים בכמה יחס הם נותנים לכל אחד מההיבטים הללו. אבל כמעט לא נמצא היבט אנושי שאין בו, אין בו פסיפס כלשהו של שלושת הכוחות הללו. טוב? אוקיי. ופה פורס יריעה מאוד, מאוד חשובה, כן, ביחס בין הדברים, ביחס הנכון, ביחס הלא נכון וכו'. ההתמזגות הדרושה של שלושת הצביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. זאת אומרת, בסופו של דבר הרב אומר, יש פה אתגר מאוד מאוד רציני לכל חברה לייצר את ההתמזגות המיטבית של שלושת הכוחות הללו. זה האתגר. וחברה, הרב אומר, שיש לה תקווה של חיים עתידיים, תהיה חייבת למצוא את הנוסחה הנכונה. מכיוון שתמיד אם אחד מהצדדים האלו ירמס, משהו בקומת האדם יהיה מאוד חסר. אדם ללא קודש, או אדם ללא הצד הלאומי, או אדם ללא הצד האנושי. זה לא ילך. בדווח ארוך. ולכן כל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים תצטרך למצוא את מה שהרב קורא ההתמזגות הנכונה, איזשהו משוואה, איזשהו מיקום נכון ליחס בין הכוחות הללו. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו, אומר הרב עכשיו שאנחנו מסתכלים על הציבור, על עם ישראל בדורם, ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם, למרות שהם אמורים בסופו של דבר להתמזג, הולכים ונפרדים, איננו נקראים לבוא להצלה. כשיש פירוד עמוק מדי, פירוד כלשהו חייב להיות, מחלוקת חייבת להיות, מכיוון שיהיו פה דגשים שונים, יהיו פה רצונות שונים, יהיו פה מאבקים, איך לנהל את החיים, מה לשים בראש הסדר עדיפויות, איך להתייחס לכוחות בהתמזגות כזו, בהתמזגות אחרת, אבל יש מצב שבו אין רצון בכלל להתמזגות. כי אין שום ראייה טוב שבכוח השני. ואז אנחנו הולכים לפירוד ולמקום של מי ינצח את מי, וישליך אותו לבור, מלא נחשים ועקרבים. זה יהיה עכשיו המאבק. אומר הרב, זה מצב לא טוב. זה מצב שבו צריך אנשים אחראים, כללים, שהם תופסים את המערכה, והם צריכים לבוא להצלה. להיות בבחינת המלכות, נכון? מה עניינו של המלכות? לתת את ההיבט הכללי הזה שייתן מקום לכוחות כולם וילמד את היכולת שלהם להתמזג ולפעול בהרמוניה. זה צריך לבוא להצלה, כי זה מצב לא טוב. זה מצב שעלול להיות מסוכן. כי זה מלחמה שבסוף כולם מפסידים בה. טוב, אז הרב אומר לנו, שלמד אותם, איך להיות אנשים כלליים שבאים להצלת האומה. יסודתו של הפירוד, בצדדים השליליים שכל אחד, ככל כוח, רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם, באמת, אינם ראויים לשמם זה. כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. בפרט בהתפשטותו יתרה, על חשבונם של כוחות אחרים. וזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות אותה אישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת, מבנה הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו, ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירה. באופן חיים כאלה המצב נורא. הרוח מתבוקק, מתפרק. עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית אדרים אדרים. מה אומר פה? קודם כל נתחיל ליסוד הראשון. היסוד הראשון פה מאוד מאוד חשוב. האם יש פה צעד בצדדים הללו שאפשר להגיד שהוא שלילי? כי ככה זה מתחיל, שיסוד הפירוד הוא שכל אחד רואה בצדדים האחרים צדדים שליליים. וואו, זה ודאי טעות גדולה. יכול להיות בזה הבאה שלילית, אבל השלילה היא תמיד בחוסר נתינת המקום של הכוח לכוחות האחרים, בהקצנה של הכוח באופן כזה שהוא תופס את כל המקום. ואומר הרב, יש לנו כלל בעולם שלנו, כל דבר צריך להיות במידה. כל דבר צריך להיות במידה, זה לא משפט של פשרנות. זה נשמע כזה, טוב, אל תהיה יותר מדי קיצוני, קצת התפשרות מפה, קצת התפשרות משם, לא תעזור לאף אחד. לא, זה לא השיטה. אבל מידה, זה אומר שיש לנו בחיים היבטים של אידיאלים שונים. והאידיאלים השונים, עניינם להיות מדודים. כן, מידה, מלשון, אנחנו על עבודת המידות, לתת את המידה הנכונה לכל דבר. וגם בעולם האידיאלי צריך לתת את המידה הנכונה לכל דבר. כמו שמביא פה הרב את המשפט, אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. יש מידה נכונה, אפילו לרוח הקודש. כל אידיאל שמופיע בעולם הוא לא חזות הכל. הוא אחד מהאידיאלים השונים. כשהוא ינסה להיות חזות הכל, הוא כבר לא יהיה אמת. הוא כבר לא יוכל לפעול פעולתו המתוקנת. אבל שינתן לו מקומו, אז הוא יהיה חשוב מאוד. בואו נתחיל מחיי הפרט, שזה יותר יהיה קל לנו להבין. אם אנחנו מדברים על שלושת הכוחות האלה בחיי הפרט, בואו ננסה לתרגם אותם. כן, אז הצד של הקודש, כן? תורה, אהבת השם, עבודת השם וכו'. הצד של האנושיות, זה הבן אדם לחברו, והרגישות החברתית, כן, והמוסריות. והצד הלאומי, זה הצד של, כן, החיבור לאומה, והחיבור, הרצון לביטחון, הרצון שאנחנו נעם, כן, הכבוד הלאומי, והחיבור של האדם לצד הלאומי של עם שלו וכו'. ודאי שיש אנשים שהם רואים רק צד אחד. הם מבחינתם, כן, לא יודע, הקודש, עבודת השם. מה צריך לאומיות? לאומיות זה בידול תורה, אנושיות, לא יודע, חברתי, תורה, רק תורה. או ודאי תורה זה הדבר הכי גדול והכי קדוש והכי עליון. אבל אם התורה רומסת את האנושיות, זה רצון השם. אם התורה לא נותנת מקום ללאומיות ולא מכירה את ערכה ואת חשיבותה, ודאי שלא. אז ללכת עם התורה עד הסוף זה אומר לתת מקום לאנושיות וללאומיות, נכון? זה התורה אומרת. אבל יש מי שלא יתפוס כך. הוא הולך עם התורה, אבל הוא לא באמת הולך עם התורה. הוא הולך עם התורה באופן כזה שהיא לא תיתן מקום בחייו לערכים אחרים שהתורה רוצה שיהיה להם מקום אחר. אז למשל יכול להיות שהוא גם לא, לא יודע מה, יכול להיות לידי ביטוי וזה שלא צריך, לא יודע מה, לעבוד, לא צריך חקלאות, לא צריך צבא, לא צריך, אבל זה לא עושה ברצון השם. ואספת דגניך, כן, תורה עם דרך ארץ, אומרת המשנה מסכת אבות. לא, רק תורה, אבל התורה אומרת תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, גם אידיאל קדוש ועליון, בהופעתו בעולם, בתוך המציאות, הוא צריך למצוא את מקומו, את מידתו. שברב יגיד בסוף, אני כבר אגיד את זה בהתחלה, ברור שהכל על פי רצון השם. אבל רצון השם זה לתת מקום לאידיאלים השונים, באופן המדוד. מה המדוד? זה יהיה שונה מאחד לחברו, אחד ייתן לתורה ככה, כאילו, כשאנחנו מדברים פה על התורה, הכוונה היא שעות של עיסוק בתורה בפועל, בקודש, במצוות. הכל על פי התורה. גם שאני עוסק בחקלאות זה על פי התורה. גם שאני עוסק בלאומיות זה על פי התורה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על תורה כעיסוק. יש מי שאומר, לא, זה הדבר הכי שצריך לעסוק בו. זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי שכל השאר אין. זה הכל ביטול תורה. וממילא ימחוק את כל הערכים האחרים. אולי גם את הערך המשפחתי, אולי גם את הערך הבריאותי, רק תורה. אבל זה לא רצון התורה. אבל ככה הוא נותן מקום לערך של התורה, בתור ערך כזה שהוא לא ייתן מקום. לא לשמחת החיים, אולי לא אפילו לדברים כמו משפחה ובריאות, כלכלה, צבא, פוליטיקה, חקלאות, זה הכל ביטול תורה. שרבנו לא סבר ככה, הוא נתן לכל שבט ייעוד. הוא לא אמר, הוא נתן שני שבטים ייעוד של לימוד תורה, כמה שבטים שעוסקים בדברים אחרים. טוב, משה רבנו גם כן יכול שהוא ביטל תורה. צריך להיות יותר רציני ממשה רבנו. כן. אז אומר לנו הרב, זה לא נכון. זאת אומרת, כל דבר בעולם, על פי הדרכת התורה, על פי הדרכת רצון השם, הוא מקבל מקומו המדוד. המדוד, והתורה אומר, אמרה לי, סדר העולם. היא אמורה לתת סדר לכל דבר. סדר לכל אידיאל. למקם אותו נכון, לתת לו מקום בחיים, כי זה עולם אלוקי, וזה עולם שהערכים השונים הם ערכים אלוקיים. אבל הרבה פעמים אנחנו לא נתפוס את זה כך. ומילא כל אידיאל, הוא יוצא להשתלט. הוא חזות הכל. הוא עכשיו, כן, אז אני כאילו נותן לו רק את כל הנקודת החיים, את כל האנרגיה, את כל הערך, את כל המשמעות. כל השאר זה ביטול. כמובן, זה יכול בקונסטלציות שונות. יש מישהו אוחז בצד של הלאומיות, לאומיות עד הסוף, ארץ ישראל, ולאומיות, וחוסן, אבל יכול לבוא לידי ביטוי, גם בפחות הקפדה, על תורה, או בטח אנושיות, מי שעכשיו מפריע ללאומיות, אפשר כסח אותו, צריך מוסריות, צריך רגישות חברתית, צריך כבוד לאדם, זה דברים חלשים. אנושיות זה לשמאלנים. אהבת לך, כמוך למשל, כמו שמאלנים אמרו את זה. כן. וכן הלאה. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש איזו נטייה, ולא היה נטייה שכל אחד מהכוחות הוא רואה את עצמו כחזות הכל. ומילא הוא יבוא לא ייתן שום מקום, כן, להיבטים האחרים, לערכים, להקשבה, לנסות למצוא מה שהרב אמר, את ההתמזגות הנכונה בין הכוחות השונים. ואז, כן, אומר הרב, הולך ונעשה פירוד. כן? הולך ונעשה פירוד. באה הכרה שלילית, וכל בעל כוח מיוחד, זאת אומרת, כל אחד שהוא שייך לאחד מהכוחות האלה בצורה יותר מודגשת, הוא עכשיו עניינו רק מרץ של אש. מה הוא כתב את זה לי? לא בהקשר של מרץ של אש. מרץ של אש ביחד לשלילתו של הכוח האחר שאינו חפץ להכירה. הכל הופך להיות, כן, שיטה שכל כל, 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 כל עניינה זה להגחיך את השיטות האחרות, להראות כמה אין להם שום מקום, וכן, לא חפץ להכירם, הוא לא בהקשבה, מה הם מחדשות, מה אולי יש בהם שאין בי, מה ההתמזגות הנכונה, זה בכלל לא עוסק בזה. ובאופן חיים כאלה, המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת מתמוטטת. אין אמת באידיאל אחד שמשתלט על הכל, זה לא נכון. על זה חז"ל אומרים, שכתוב במסכת סנהדרין, המשנה, שאחד מהסממנים של עקבתא דמשיחא, זה שהאמת נעדרת. והגמרא מסבירה, אחד הפירושים לביטויים של המשנה, מה זה נעדרת? אומרת הגמרא, נעשית עדרים עדרים. זאת אומרת, כל עדר הוא הולך רק עם העדר שלו, והוא בטוח שכל האמת אצלו. כן? האמת נעשית עדרים עדרים, אבל באמת היא נעדרת. על ידי שהיא נעשית עדרים נדרים, היא נעדרת, כי היא לא נמצאת באף מקום בצורה שלמה, וכל מקום פתוח שיש לו רק. המבט הכללי מסתכל ואומר, רגע, אבל ככה אנחנו רק הולכים ומפסידים, גם את הקודש, גם את האומה וגם את האנושיות, אנחנו מפסידים. אתה יודע? עכשיו הרב נותן איזה תרגום בחיינו, כן, לכוחות האלו. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, אורתודוקסית, כמו שרגיל לקרוא אותה. אורתודוקסית היינו הדתית, כן? נושאת את דגל הקודש. מה העניינה? מה הדגל שלה? מה הרצון שלה? מה, כן, המלחמה שלה? טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות. בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. מצד אחד היא בעד התורה, בעד הקודש, בעד המצוות, אבל אתם שמעות על שהרב קר רומז פה לזה, יכולה דברים נפלאים, דברים גדולים, אבל היא עושה את זה בקנאה ובמרירות. היא עושה את זה באופן שהיא לא רואה חוץ מהקודש והמצווה, במובן המצומצם שלה, היא לא רואה שום ערך, לא בלאומיות, ולא בפיתוח החיים, ולא באנושיות, לפעמים אפילו לא במוסריות, הכל בטל. הכל בטל לה כמה משקיעים בתורה ובמצווה בצורתה המצומצמת, שלא ראה שום ערך בחיים, בלאומיות, בהופעת הגאולה, בשיקולים של מוסריות. התורה, תורה, 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 זה שיטה אחת. הדגל של השיאה האורתודוקסית השנייה היא הלאומיות החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליה. כן, הנטייה הלאומית, לא שהיא באה מתוך קודש, הפוך, לאומיות וחוסן, כן, הצד שלה, של הגברת העוז הלאומי, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית האומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב, עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מראש המוחם של עמים אחרים, באותה מידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. זאת אומרת, פה השיקול המרכזי זה לבנות עם חזק, עם מלא בעוצמה, עם צבא חזק, עם כלכלה, עם עוצמה לאומית. ואם עכשיו יהיו דברים שקשורים לתורה ולמסורת שמפריעים לדבר הזה, אז מה זה עכשיו אתם נותנים לנו פה שיקולים? אנחנו פה בפוילין, אנחנו באנו עכשיו לבנות מדינה חזקה ורצינית, כאילו מה עכשיו שיקולים? כן, אל תכניסו לנו כל השיקולים האלו. לא מן העניין. והשיטה השלישית היא הליברלית, מה שהרב קרא קודם, האנושיות, שהיא נושאת את דגל ההשכלה בעבר הלא רחוק. בהתחלה היא הייתה לבושה בלבוש הזה של תנועת ההשכלה, ועדיין ידעה תקיפה וחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, פחות מעניין אותה ההיבט הלאומי, הפוך, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. אז השיטה השלישית, אומר הרב, היא במהותה הרבה יותר אוניברסלית. הפוך, מבחינתה לאומיות זה משהו מצמצם. זה משהו, זה אנשים אולי יותר פריביטיביים, שאכפת להם העם שלהם, וכחול לבן, ואנחנו, בחייכם. אז תהיה אדם משכיל, יתחבר לרוח העמים, ותדגיש בעיקר את הצלם האנושי ואת הרגישות ואת הנתינת מקום להומניות ולמוסריות ולבן אדם לחברו. וכל ההקשר של הקודש הוא לא מעניין, ההקשר הלאומי הוא לא מעניין, מעניין האדם, מעניין ההיבט ההומני. כן? אז אלה שלוש לקוחות. אצל הרב זה היה גוונים מסוימים, בדורנו זה גוונים קצת אחרים, דברים קצת השתנו, ועדיין באופן מובהק אנחנו ודאי יכולים לזהות את שלושת הכוחות הללו, שהם במאבקים. וכשאתה נאבק, אתה נאבק לפעמים בצורה לא נכונה. אתה נאבק בצורה שלא נותן שום מקום לשום הקשבה ושום נקודת אמת שיש בשיטה השנייה, ושם בסופו של דבר נוצרות, כן, מלחמות אדירות שבסופו של דבר כולם מפסידים. ולתת לזה איזשהו היבט פרשת שבוע. עם ישראל על שפת הים, חז"ל אומרים שיש ארבע כותות על שפת הים, נכון? מדייקים איזה מפסוקים. הייתה כת אחת שהתפללה, כת אחת שרצתה להילחם במצרים, כת אחת שרצתה לחזור למצרים, וכת אחת שרצתה להיכנס לים. בבקשה, שיעורי בית, עשו השלמה בין הפסקה לבין הכתוב. יש אחת מיותרת. בואו ננסה לראות. כן, נו, אז מה זה? מי זה מי?
התפללה.
יש את המתפללה, זה הקטע האורתודוקסית, נכון? מיומית, נכון? רוצים ללחם עם המצרים, ומה יש לנו עוד? מה? לחזור אחורה זה האנושיות אולי. לא, כן, הכוונה היא, מה צריך ללחם? בואו נסתדר עם המצרים, נעשה פה זה, לא נמנע שפיכות דמים, נמנע זה. באופן ריאלי, ניסינו, רואים שהים סגור. לעשות מה שאפשר בתוך המציאות ולחסוך חיי אדם, כן? אולי זה השיטה, כן? האנושיות, כן? ושיטה אחת שרוצה להיכנס לים. אז אפשר להגיד זה הפתרון, המצב כזה קשה, מה שנשאר זה רק להיכנס לים. אבל אולי כן, אולי זה שייך לנחשון בן עמינדב, שהוא שייך למלכות, שבט יהודה. שהוא בסוף מבין שצריך לחפש רצון השם שיש בו את כל ההיבטים. שבסופו של דבר יהיה גם אין תפילה, אבל תפילה שהיא לא רק פסיבית כזאת, השם תעזור לנו. אלא יש בה גם תקיפות לאומית, ויש בה גם בסופו של דבר את עוז החיים, ואת הרצון גם כן, להוציא לפועל את כל השאיפות של האומות. טוב, הקטע רבי צריך עיון בה. אבל ודאי שלאורך כל ההיסטוריה התנכית, כן, אנחנו רואים את ההיבטים הללו. כן, בית שני, בית ראשון, יש את הבריונים שרוצים להילחם, יש את חז"ל, כן, שרוצים לדאוג לתורה, יש... תמיד כל מיני היבטים של הכתות על מלכי ישראל השונים, כן, יש מלכים שהם יותר כאלה, יש מלכים שהם גודל כאלה, מה מדגישים, מה זה, אבל בסופו של דבר, אומר הרב, זה שלוש כוחות עקרוניים שמלווים את עם ישראל. כן. טוב, עומר, כן. ודאי שיהיה. עכשיו אנחנו מדברים על איך להרים את הקטע הרביעית, הקטע המאחדת. רק כן, בדרך לאיחוד, כנראה יש פיצוצים קצת. יוסף ואחים, כן. חייב להיות איחוד בסוף. כן, עץ יוסף ועץ יהודה חייבים להתאחד, אבל כנראה בדרך לאיחוד יש בירורים. עכשיו, גם לבירורים יש תפקיד. גם לבירורים יש תפקיד. אם לכתחיל היה איחוד, אז באמת הכוחות לא היו יוצאים לפועל בעוצמתם. אבל אחרי העוצמה הגדולה, עכשיו צריך ללמוד את סוגיית החיבור, והיא סוגיה לא פשוטה. היא יכולה לעוד, אפשר ללכת מאוד מאוד לכיוון של יאללה, אז בואו נוותר על כל האידיאלים, כל אחד קצת יקטין להבות, ונהיה כאלה מישמש כזה שבסוף לא, חצי קודש, חצי לאומיות וחצי אנושיות. זה לא הכיוון של הרב. אבל כן, הרב אומר, אי אפשר להשאיר את זה ככה. אי אפשר להשאיר את זה בשנאת חינם הזאת שהיא רק מכלה את הכל. כן. אז פה עכשיו הרב נותן לנו את הכיוון איך להרים את הכיוון המאחד, כן? איך להתחיל לחנך אליו, את עצמנו קודם כל, אחר כך, כן? לתת לזה איזה הד בתוך עם ישראל. כן? זה דבר, קווים ארוכים פה. כן? הדבר המובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה. אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן, שאין בו לא חסר ולא יתר. כי הקודש, האומה והאדם, ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד ממוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו. אבל בסופו של דבר, גם אחרי הייחוד, עדיין לכל אחד בעם ישראל יהיה נטייה לאחד מהכוחות. והוא יפעל בשטח שהוא יותר יעזור לעם ישראל. וזה בכוונה שיש לו נטייה דווקא לכוח הזה, לכישרון הזה. אבל בידידות הראויה, להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, זה דבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח, גם להטבה הפרטית של ביסוסו של הרוח המיוחד, ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, וקודם כל הוא יהיה מסוגל לראות, כן, את הצד החיובי שיש בכל כוח, כן? הוא יבין שאני אומנם, יש לי כישרון, נגיד, יותר לקודש, אבל ברוך השם שיש אנשי לאומיות שהם פועלים לחוסן האומה, ושיש אנשי אנושיות שמדואגים להיבט האנושי, להיבט המוסרי, ומצוין שיש דבר כזה. אני באופן אישי שייך לשם, אבל אני רואה בידידות ובהערכה גם את הכוחות השונים. אלא שעוד הלאה ילך, יותר מזה. עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח, על פי המידה הנכונה, גם יכיר לטוב. מה הכוונה שאני מכיר את הצד השלילי שבכוחות? הכוונה הצד השלילי במובן החיובי של המילה. מה הכוונה? וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מהצד השולל, שהכוח האחר השולל את הכוח הזה החביב שלו, ומפני שבגלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, ומצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרסה. זאת אומרת, אני בסוף גם מבין שהכוחות האחרים הם גם שומרים עליי. כי בזה שהם לפעמים נלחמים איתי, כשאני קצת מגזים בכוח שלי, הם בסוף גם לטובתי. לא רק אני רואה את הערך החיובי שיש בכוח השני, אני גם רואה את הערך החיובי שיש בשלילה שהכוח השני שולל אותי. כי אם הוא לא שולל אותי, אני הייתי מגזים בכוח שלי, ולא הייתי מדויק בו. אם אני שייך לקודש, ואז אומרים לי, שמע, אדון קודש, אבל אתה לפעמים עם הקודש שלך אתה שוכח את המוסריות, או לפעמים אתה שוכח את הלאומיות, ואתה קצת מגזים בקודש הזה, ואתה לא נותן בקודש, אז אני מבין שהכוחות אחרים גם... הם גם שומרים עליי, שאני ידע את מקומי. ואם אני אדון לאומיות, ואני מדגיש מאוד את הצדים הלאומיים וזה, ולפעמים זה יבוא לידי ביטוי בצורה דורסנית, או בצורה אלימה, או בצורה לא מוסרית, וקצת ייתנו לי ביקורת, אני בסופו של דבר אגיד שזה בסוף לטובתי. כי אני לא רוצה להיות בעל לאומיות אגרסיבית ואלימה ו... אני רוצה להם אגרסיביות מתוקנת, עם לאומיות מתוקנת. מי יעזור לתקן את הלאומיות שלי? אם אני אלך רק עם הכוח שלי, אז אני לא אקבל איזון. אז אני גם מכיר את הכוחות האחרים, ואני יודע שיש בהם השפעות טובות שמשפיעות על האומה, מה שאני לא יודע להשפיע, ואני גם מכיר את הכוח הטוב שיש בכוח השולל שיש בכוחות האלה, שהוא שולל אותי, נותן לי מאבק, ובסופו של דבר יגרום גם לי להיות יותר מדויק בכוח שלי. טוב, זה גם שיעור בזוגיות הדבר הזה, כן? זה כאילו, זה בתמיד שיש התמזגות של כוחות שונים. אז יש פה שני דברים. א', ראיית הכתוב שבכוח השני, למרות שאני לא כמו, ואני לא פועל ככה, ואני לא חושב ככה, וזה שונה מאוד ממני. אבל וואלה, יש בזה משהו מאוד יקר ומאוד חשוב, שבסוף תורם לכלל דברים שאני לא תורם. וב', כמה שזה לפעמים מעצבן אותי הכוח הזה, אני יודע שהוא גם מאזן אותי. הוא מאפס אותי. הוא עוצר אותי במקומות שאני מגזים, והוא נותן לי איזה איזון. ויחד עם זה, לפעמים אני אאבק בו, כי גם אני צריך לאפס אותו. וגם אני צריך, בסופו של דבר זה מאבק שכולם יתרמו ממנו, כי כל כוח, כן, יאזן את השיגים, את המקומות הלא מדויקים והלא תיאורים שיש בכוח השני. זה בתנאי שאנחנו כל הזמן ממוקדים בזה שהעיקר הוא בחיבור, והעיקר הוא בביחד. ובכל הכוחות יש ערך חשוב שהם תורמים לה ביחד הזה, ושלמאבק שלנו גם יש ערך חשוב. כי בסופו של דבר אנחנו כולנו נתערב ממנו, כי כל אחד הוא לא נאבק כדי להשביט את השני, כדי להשביט את השיגים שבשני. אז זה אחר לגמרי. בסדר? אומר הרב, וזוהי עבודה מיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש. הקמיצה, כן, כתוב על הקמיצה שהכהן היה צריך, יש שם איזה כמות מדויקת של קטורת שהוא צריך לקחת, כן? עם נקרא לקמוץ את הקטורת ולשים את זה על הגחלים באופן ממש מדויק שלא יישפך שם, לא יהיה חסר ולא יתיר. אסור לו לקחת פחות מהקומץ, אסור לו יותר מהקומץ הזה, בתוך קודש הקודשים זה היה מהעבודות הקשות. וזה הרבה מהרב לוקח את זה פה למשל שלנו, שצריך בסופו של דבר לדייק את הכוחות, לא להשביט אותם, לדייק אותם. שלא יחסר ולא יותיר. ככה זה דרך אגב בעבודת המידות, אנחנו נלמד את זה בהמשך השנה, שהמידות במהותם, כל אחת מהן היא חשובה. כל המידות שלנו חשובות, אבל כשהיא מופרזת לשמונה פרקים, נכון? בטח אתם לומדות, נכון? לומדות שמונה פרקים. לא יחסר ולא יותיר, זאת אומרת שמונה פרקים. כל מידה, המידת האמצע שלה היא נפלאה. אתה מחסר, אתה מותיר, אותה מידה יכולה להביא נזקים גדולים. היא אותה מידה. רגע, זו מידה טובה או לא מידה טובה, או מידה לא טובה? היא טובה כשהיא במידה. היא לא טובה כשהיא לא במידה. או לכאן או לכאן. ולכן כשנסתכל בשכל טוב, בתסיסות, שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו. כן, תסיסות זה חייב להיות תסיסות. השאלה אם התסיסות יפכו להיות, כן, מלחמות חורמה, או שיפכו להיות... כן, ברורים שבסופו של דבר מעצימים ובונים את המלכות. שכל אחד, בין יחיד, בין קיבוץ, ישים לליבו את המוסר הזה. מה שהרב אומר לנו פה, דברי מוסר, דברי חינוך. ויחד עם ההגנה, שכל אחד ראוי להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו. שימו לב. בו זמנית, שאני גם צריך להסתכל בעין הטובה על הכוחות האחרים, אני גם צריך אבל להגן על הכוח שלי. אני לא פרייר, מה כמובן פרייר? לא במונה קטן של המילה, אלא יש לי שליחות בכוח שלי. אני צריך להגן עליו. אני חייב, לחיות כמה הוא חשוב בעם ישראל. לא אנחנו כזה, טוב, אני רואה את העין הטובה בזה, ואת העין הטובה בזה, ומה עם הכוח שלך? לא משנה, אני... כן, מויכל טויבס, אני כזה, בביטול כזה. לא, 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 אז אתה לא עושה את התפקיד שלך. אתה צריך להגן על הכוח שלך. כי זה לא כוח שלך במובן הפרטי, זה השליחות שלך לתת לעם ישראל את החשיבות של הכוח הזה, ולא לוותר עליו, להגן עליו. על פי טבע נפשו, על פי הרגלו וחינוכו. ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלט באנשים אחרים וסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו ואת סיעתו. מצד אחד אני אחראי להגן על הכוח שלי, אבל אני גם אחראי לשמוע מה יש בכוחות אחרים ואיך הם מאזנים אותי. ובסוף השאר תורמים לי. בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, שאני יודע להכיר את הצד החיובי שלהם, בין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם מאזנים אותי, שהם מאמצים באמת את כוחו המיוחד, במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה. אני אגיד להם תודה. אחרי המאבק אני אשים לב שהם גם נתנו לי איזה איזון, נתנו לי איזה שמירה. שומרת מכלכלת ההפרזה, גורמת לך לישות כוח ותשטוש צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ. למשל, דוגמה, הרב אומר את זה על המאבק של החסידים והמתנגדים, שזה גם היה בזמנו, היום כבר, אולי שהדברים הם אחרי שיא המאבק, אנחנו כבר בשלב הרבה יותר של הרמוניה, אבל כמו שאמרנו, תמיד יש בזה את השלב של המאבק היותר קשה, ולאחר מכן אפשר להתחיל יותר לבנות. אז בזמן שיא המאבק, שהגרא היה שם נאבק בחסידים, היה שם מאבקים מאוד לא פשוטים, מאוד לא פשוטים. ויחד עם זה אומר הרב, הרב היה מחובר לשני הכיוונים, גם מצד אביו ואמו, היה מחובר גם לליטאים וגם לחסידים וגם רוחנית, השקפתית, מאוד מאוד ינק משניה. אבל אומר הרב שבזמנו המאבק הגדול הזה, הוא שמר על שני הכוחות האלו. אם הגרא לא היה נלחם עם החסידים, העלולים היו להתפתח למקום שבו מרוב רצון לאהבת השם ולרגש וכו', אבל המקום ההלכתי יכול להיות להתמסמס, זה יכול להפוך להיות משהו מאוד מאוד מורכב, והיה יכול לצאת מגבולות התורה. ואם החסידים לא היו נאבקים בליטאים, אז הליטאיות הייתה הופכת להיות מין נוקשות הלכתית כזאת, בלי שום עבודת השם ובלי שום מקום לרגש. ובסופו של דבר, עם ישראל מרוויח מהמלחמה הזאת. אבל בזמן שהלהבות הם בשיאם, אז באמת אי אפשר היה, היה שלב מסוים, כן, כמו יוסף ואחים, שבאמת הלהבות היו צריכות להיות בשיאם. אבל בסופו של דבר, אחרי מבט כולל, שבו אנחנו עכשיו אוספים את החלקים השונים למלכות אחת, אנחנו מבינים כמה זה חשוב, כמה כוחות האלה חשובים, משלימים אחד את השני. בסופו של דבר, מאיר פה עכשיו הערה מסכמת, עשינו פה, כן, זה חתיכת פסקה פה. הרב,
בסופו של דבר, הדוגמה שעכשיו אמרת, שתיהם באו במקום מאוד הלכתי, שתיהם באו במקום של תורה, ויש המון פעמים שהכוחות גם דווקא מגיעים אותם כל, כאילו, שכוחות שכאילו מגיעים כל יותר.
אלה באים נגד תורה, בעד התורה, אבל באים נגד התורה. לכן הרב הוא מוסיף הערה חשובה בסוף. בואו נראה. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בסדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, אז זה משונה קצת. מה זאת אומרת? הקודש צריך לצמצם את עצמו, הלאומיות צריך לצמצם את עצמה, התמזגות, זאת אומרת להיות קצת דתי, קצת לאומי, קצת אנושי, זה הכוונה? הוא אומר, לא, בוא נדייק את הדברים. איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, הצד המעשי של הקודש, אם הוא משתלט על החיים ולא מבין שצריך לפתח פה אומה עם פוליטיקה וצבא ונתינת, ועם אנושיות וחברתיות וצלם אלוקים ונתינת מקום לאדם ולרגישות החברתית והמוסרית, אז זה לא בסדר. בצד המעשי הקודש מצמצם את עצמו, כי גם בצד המעשי כל אחד צריך למצוא מקום, זמן תורה ותפילה, ויש זמן לעבודה וזמן לחברים ולמשפחה, ויש זמן, הקודש מצמצם את עצמו, הקודש מצמצם את עצמו בצד המעשי, אבל בסופו של דבר הוא בצד הפנימי, בצד המהותי, הוא זה שיצטרך לתת את ה, את, 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 את הכיוון המלכותי הזה, כן? המלכות של החיים מכוח התורה היא בה. זאת אומרת, בצד המעשי הקודש הוא אחד מהכוחות. יש קודש, יש חיים, יש משפחה, יש אידיאלים שונים, זה בצד המעשי. אבל איך נותנים מקום לכל כוח? זה צריך להיות על פי הדרכתה של תורה. לא הדרכתה של תורה שתיתן, תבלע את כל הכוחות ולא תיתן להם מקום. אבל כזאת שתאמר לכל הכוחות ביחד, אנחנו, עם השם אנחנו. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מקום לכל האידיאלים כולם. ושתל בנו גם את הנפשות השונות, שהן באמת חשובות מאוד. כל אחד מדגיש ערך חשוב, אידיאל חשוב, אבל הדרכה, איך להוציא לפועל את האנושיות, איך להוציא לפועל את הלאומיות, ואיך להוציא לפועל את הקודש, צריכה לבוא מהמקור האלוקי, מתוך הדרכת הקודש. זאת אומרת, בצד המעשי הקודש הוא חלק מהחיים. בצד הפנימי, בצד הנשמתי, בהדרכת החיים, הקודש אמור להיות הצד המלכותי שנותן לכל הכוחות את כיוונם, את מיקומם ודיוקם. כי בסופו של דבר הקודש הוא לא של הדתיים. הקודש הוא של עם ישראל. והקודש בעם ישראל אמור להוביל את כל ערכי החיים, את כל האידיאלים של החיים. לכן הוא מערב, ובצדדים עכשיו בתאים הרגשים ומתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש העליון, לא הקודש המעשי, אלא הקודש העליון, הכוונת החיים. הרי הוא הנושא הכללי שהצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו. זה התפקיד של הקודש העליון. אנשי הקודש העליון או אנשי הקודש הכלליים האלה, שהם רואים את, את, את הכוחות השונים באומה, והם רוצים לתת לכל כוח את מקומו, זה, הם באים מתוך קודש הם באים, מתוך תורה הם באים, כן? ואומרים לאנשי הלאומיות, לאנשי הקודש המצומצם ולאנשי האנושיות, אם אנחנו נתעלה להדרכת התורה, אתם תראו ש... הדרכת התורה, במובן הפנימי, העליון שלה, נותנת מקום מאוד מאוד מכובד ומשמעותי ומדויק וטהור לכל אחד מהכוחות. זאת אומרת, החיבור בין הכוחות לא יהיה בסגנון שלא מתאים לעם ישראל, לא יהיה בסגנון שהוא לא מתאים לקדושת ישראל. חייב להיות בסגנון שמתאים לקדושת ישראל ועל פי רצון השם. אבל באופן כזה שנותן מקום והבנה שהכוחות עצמה והנפשות ש... ששייכות כל אחד מהם לכוח מסוים, יש להם הרבה הרבה ערך ותפקיד. כן? הצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות לשחרור לעולם והחיים בכל המובנים, שכולם עלו את ברכתם מהקודש הם נושאים, כל הכוחות. הלאומיות תישא את ברכתם מהקודש, והאנושיות תישא את ברכתם מהקודש. כן? בכל האנושיות זה המצאה אנושית, של האדם בניגוד לתורה. התורה היא המחנך לאהבת כמוך ולצער בעלי חיים ולאהבת את הגר ולאהבה את העמים כולם. אבל על פי הדרכתה של תורה, כי אם זה לא יהיה על פי הדרכתה של תורה, זה יביא לתפיסות מאוד מאוד מקולקלות, ולא לזה הרב מתכוון. הרב מתכוון שהכל צריך להיות על פי הדרכתה של תורה, אבל שנותנת מקום לערכים השונים, לאידיאלים השונים ולכוחות השונים באומה. על כן המחשבה האידיאלית המרוממה, המחשבה האלוקית, היא בעצמה באמת חופשית היא מכל צמצומים. שם אנחנו לא מצטמצמים. במחשבה האידיאלית, במחשבה האמונית, שאמורה לתת לכל החיים יותר קם, וגם למשפחתיות, וגם לצדדים הטבעיים, וגם לכל כוחות החיים ולכל כוחות האומנות, היא מעל הצמצומים, כי הפוך, היא תיתן לכל דבר את מקומו. והקרבה האלוקית היא מעולה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל הגבולים. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. ומתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק והמעשים המחשבתיים המדודים בגבולם, יבוסר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה, מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה. זאת אומרת, הצד של החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות אצל כולם. זה לא שאנשי הקודש הם קשורים לקדוש ברוך הוא, אנשי הלאומיות הם לא, הם כולם חוברים. הצד של החיבור לקדוש ברוך הוא זה הצד של המרחב. זה לא הצד של הצמצומים, זה הצד שכולנו מתרחבים לאין קץ, לאהבת השם, ליראת השם, ולרוממות, ולדבקות בהשם. הצמצום זה בהורדה האידיאלית. איפה אהבת השם מוציאה לפועל את הלאומיות, איפה אהבת השם והאמונה והתורה מוציאה לפועל את האנושיות, ומתי מתבטאת בקודש המעשי. אבל העולם האמוני הכללי ייתן הדרכה לכל הכוחות כולם בצורה המיטבית, האידיאלית והתאורה, על פי החשבון שמתאים לנו כנושאי שם השם בתוכנו. בסדר? כבד קצת הפסקה, אבל חשובה, היא מאוד מכוננת. מה?
איך עושים את זה? כאילו, אלה, מתנקלים באמת על המצב ובאמת אתה אפשר לראות את כל הכוחות, אבל כאילו, בפסקה האחרונה זה לא.
מה?
יש
היום
את כל הכוחות, אבל לא כל הכוחות פועלים
מתוך קרבת
השם, מתוך
נכון.
הדרך התורה.
נכון,
ודאי. שלב הרב... לפני האיחוד.
נכון, נכון, אנחנו בהחלט בשלב של לפני האיחוד. רק הרב רוצה להכין אותנו לאלה שיודעים להוביל את עם ישראל לאט לאט לכיוון המאחד. האם הכיוון המאחד יהיה בזה שאנחנו שייכים לאחד מהסיעות, או לקודש, או אולי אנחנו הדתיים הלאומיים, אנחנו קצת, לפעמים יש לנו קצת, לפעמים קצת בקודש, קצת בלאומיות, קצת ב... לא, אומר הרב, אנחנו צריכים להיות אלה שמסבירים לעם ישראל את הסוגיה הזאת, את הסוגיה הכללית. מה? כן, 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 גדולי תמידי הרב קוק, שהם היו כאלה, שהם נשאו בתוכם איזון הרמוני של הכוחות, והם לא רק נשאו את זה בתוכם, אלא הם באים עם הבשורה הזאת לעם ישראל. וזו בשורה שהיא מאוד מאוד חשובה. זה נכון שכשאנשים נמצאים בעוצמת הלהבות, קשה להם לשמוע בשורה כזאת מורכבת, או שהם יתפסו את זה כפשרנות, אתם גם וגם כאלה, הם גם גמים, הולכים על כל העולמות, או שהם, טוב, אז אתה, זה ישר קטלגו, אז אתם מהלאומיות אתם, אתם מתנחלים, אכפת לכם רק ארץ ישראל, אבל לאט לאט הם ילמדו שזה לא נכון. בבית הרב דרוקמן גם גדלו ילדים חסרי בית, ולא רק הלאומיות הייתה חשובה, ולא רק הקודש, אלא גם האנושיות. אבל כשאנחנו נהיה... כללים כאלו, באמת, כציבור, אז לאט לאט אנחנו מאמינים שהאמירה הזאת תרומם, כן, תרומם את הסיעות להתבוננות יותר עמוקה על היחסים ביניהם, כן? ואז ישירו אשר בני ישראל, תשירו. נזכה לה. אני חושב שלנו עוד מה לצעוד במצעדי... אם היינו כאלה מושלמים, אז יש להניח שכבר המסעה היה...
לא אחים, לא שאנחנו אחים שלנו שלנו להליטים, אבל
יחסית היו משתדלים, כן, זה התורה שקיבלנו. אבל היה מה, כמו כל דבר, תמיד ללכת למציאות כל כך מורכבת, שהיא לא פשרנית, היא עד הסוף בתורה, והיא עד הסוף בלאומיות, והיא עד הסוף באנושיות. זה מורכב, אנחנו משתדלים, אנחנו קצת... באמצע הדרך, אולי, לא יודע, כל אחד יחלוק, בתחילת הדרך, באמצע הדרך. ככל שנהיה יותר כאלה ונחיה ככה, אז בעזרת השם נוכל להביא את הבשורה הזאת לעם ישראל. בסופו של דבר, כמו שהרב אומר, זה לא מבטל את הכוחות, הפוך, זה מייקר אותה מאוד. זה אחרת לגמרי שאתה אומר למישהו, יש לך מקום, רק בהקשר רחב יותר, בהקשר כללי, מה שאתה אומר, מי אתה בכלל, יא וכו'. זו אמירה שצריך להתרומם, לחיות אותה כציבור. זה כבוד שעם ישראל בסוף ישמח בה, יגלה שהיא הכוללת.
גם לאנשים שפועלים נגד הקדוש ברוך הוא.
שוב, אנחנו לא מקבלים שום פעולה נגד הקדוש ברוך הוא. אנחנו פועלים... לא, זאת אומרת, באופן מעשי, אנחנו חוזרים לפסקה הקודמת. אנחנו צריך להיאבק במאבקים גדולים מאוד. אבל כשאני נאבק, למען הקדוש ברוך הוא, אני גם בעצם נאבק למענם. הם יכולים לחשוב מה שהם חושבים. אני אומר, אתם, עם הכוח שלכם, רק מתוך דבר השם ורצון השם, אתם תוכלו באמת לממש את הכוח הזה. ואם הכוח הזה עכשיו מחריב את רצון השם ודבר השם, בסופו של דבר אני ודאי אעמוד נגד זה, פשיטה. אבל לא יעמוד נגדם באופן הפנימי, אלא נגדם בצד החיצוני, שבו הם תופסים את הכוח שלהם ומזיקים. מזיקים לעם ישראל, מזיקים לעצמם גם בסופו של דבר. המציאות היא מורכבת, כן, אבל כנראה שזה אנחנו פה. נסיינה. טוב.